שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת תולדות, ובפרשה הזאת אנחנו פוגשים את יעקב ועשיו, ואת הסיפור של יצחק ורבקה והברכות, אבל הפרשה מתחילה באופן שלכאורה קצת מתמיה. למה? אנחנו למדנו, כמו שנראה בהמשך, נזכיר את זה, למדנו על הקדושה של שדה המכפלה וכו', והנה פתאום, תראו במקור א' בראשית כ"ה, והיא עשיו איש יודע ציד, איש שדה. ויעקב, איש תם, יושב אוהלים. עכשיו, זה משמע כאילו להיות איש תם יושב אוהלים, זה בעל המעלה, ואיש יודע ציד איש שדה, זה פחות מעלה. ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. מיד אחרי זה הסיפור של ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. וצריך להבין מה כל כך עייף, מה העניין של הדגש הזה. וכמו שאנחנו יודעים, זה רק המבוא לסיפור שבהמשך יתברר שבעצם רבקה צודקת והאהבה ליעקב היא הנכונה יותר וכן הלאה. רשי לא מחכה, כבר כאן כותב לנו מה זה יודע ציד. אומר רשי, לצוד ולרמות את אביו בפיו. כמו הוא ידע לסקר בדיבור, ושאלו אבא, איך מעשרים את המלח, את התבן, אבא שלו כסבור, הוא מדקדק במצוות. מה זה תם? יעקב איש תם, אינו בקי בכל אלה, אלא כליבו כן פיו. כלומר, יעקב אבין הולד על רמות, הוא איש תם. ועשיו מגיע מן השדה, איך הפסוק אומר, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. אומר רש"י, והוא עייף ברציחה. אז כלומר, ככה על פניו אתה מסתכל, איש יודע ציד, איש שדה, לא נשמע כזה גרוע. אבל בעצם ציד, צד את אביו בפיו, ועייף, עייף ברציחה. עכשיו, משהו פה לא כל כך מסתדר, ואנחנו צריכים להתבונן ולהבין, כי בפרשה הקודמת, בראשית כ"ג, למדנו מערת שדה המכפלה, ודיברנו על השדה גם, ויצא בראשית כ"ד, ויצא יצחק לסוח בשדה, ולמדנו ברות פרק ב', עינייך בשדה אשר יקצורון, והזוהר ויקל רשיות ח' אמר לנו, עינייך אלו המלאכים שיצאו ממך בשדה, מן שדה ידע ציון, וירושלים נקראת שדה, תכתיב במיכה ג' ציון שדה תחרש, וכתיב בפרשתנו שלנו, בהמשך הפרשה, קרח שדה אשר ברכו השם, די ירושלים, אומר הזוהר. אז שדה זה ירושלים, אז מה כל כך גרוע בלהגיד שעשיו הוא איש יודע ציד, איש שדה, לכאורה איש שדה, מצוין, הוא ממשיך את יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, ממש מצוין, שדה המכפלה, הכל נפלא. הזוהר לקח אותנו להמשך הפרשה על קרח שדה אשר ברכו השם. בואו נראה את זה במקור ב', בראשית כ"ז. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות. מה זה הבגדים האלה? למה לוקחת את בגדי עשיו? מה שחשוב בנה הגדול ומה החמודות? מה כל כך חמודות? ותלבש את יעקב. עכשיו יעקב נכנס אצל יצחק, ואז כתוב וירח את ריח בגדיו. כלומר, יש לבגדים האלה, זה משהו מיוחד פה. ויברכהו ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אז חזרנו לשדה, ולכאורה הבגדים של עשיו, שהוא איש שדה, אז לכאורה זה, ושדה זה ירושלים, ושדה זה שדה המכפלה, איפה הבעיה פה? ואז מיד אחרי זה, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, ויתן לך האלוהים, מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. נו, מיד אחרי זה הברכות. מתוך ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אז זה דבר שצריך להבין, מה הולך פה עם העניין של השדה. עכשיו, הגמרא בירושלמי, מקור בית שורה שנייה, הגמרא בירושלמי, מסכת מגילה, פרק א' הלכה י' א', אומרת הגמרא, מהו החמודות, בגדי עשיו החמודות, מה זה בגדי עשיו החמודות? שהיה משמש בכהונה גדולה, הוא היה בכור, משמש כביכול בכהונה גדולה, זה בגדי כהונה גדולה, בגדי עשיו החמודות. מעניין, אומר תרגום יונתן, לבושי עשיו דהבה מן אדם קדמאה. אומר תרגום יונתן, זה אלה הבגדים שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. זה לא סתם, זה בגדי אדם הראשון. רש"י מביא שהוא לקח אותם מנמרוד, כן? שעשיו לקח מנמרוד. אבל זה בגדי אדם הראשון. אז זה לא סתם בגדים, זה קוטנות עור וילבישם, זה משהו מיוחד. טוב, צריך להבין, הלאה. ומתרגם, התרגום יונתן את ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, חמון, כאילו תראו, ריחה דברי, הריח של הבן שלי, כריחה דקטורת בוסמניה, קטורת הבסמים, דעתידה מתקרבה, בתבר בי מקדשה, שהיא עתידה להיות מוקרבת בהר בית המקדש, דהתקרה חקל, מעניין מאוד, הר בית המקדש שנקרא שדה. מאוד מעניין, הר שנקרא שדה, וממשיך התרגום יונתן ואומר, יתקרא חקל דבריך יתה השם, שדה שבריך אותו השם, ויתראה ורצונו של הקדוש ברוך הוא להשראה שכינתה תמן. אז לפי זה הריח של אותם בגדים זה ריח של הקטורת, של הקטורת, והקטורת אנחנו יודעים שהיא בעצם קשורת, היא הריח של איסוף, של קישור כל הניצוצות, כל הדברים הטובים שמסתובבים בעולם ולפעמים נפולים בתוך מקומות לא מוצלחים, לקשור אותם אל הקדושה. זה בדיוק עבודת שדה, על זה דיברנו בשיעור הקודם. נכון? דיברנו על כך שהשדה של ויצא יצחק לסוח בשדה, תפילת מנחה, הזמן של הבירור, של ללקט ניצוצות מתוך כל המציאות המורכבת ולפעמים גם המסובכת, כן? אז מצוין כל זה, אז, וזה בגדי עשיו החמודות ובגדי כהונה גדולה, זה מדרגה מאוד גדולה. עכשיו שימו להם, שאמר לנו תרגום יונתן, שדה שברכו השם, בתענית כפתת עמוד ב', וזה בעצם, האמת היא שזה פשט הפסוק, ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אבל אומרת הגמרא בתענית כפתת עמוד ב', כריח שדה אשר ברכו השם, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת, משמי דרב, כריח שדה של תפוחים. מה נדלקנו על התפוחים פתאום? כריח שדה של תפוחים. אנחנו מכירים שזה גם בזוהר, חקל תפוחים קדישים. כריח שדה של תפוחים. הגמרא בשבת פיחת עמוד א' מביאה כך. אמר רבי חמא ברבי חנינה, מי דכתיב כתפוח בעצי היער, וגומר, וגומר מה זה? כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. אז אומרת הגמרא, אמר רבי חמא בר חנינה, ברבי חנינה, למה נמשלו ישראל? לתפוח. לומר לך, מה תפוח זה? פריו קודם לעליו, אף ישראל הקדימו, נעשה לנשמע. כמו שהתפוח הפרי שלו בא לפני העלים, כך ישראל הקדימו, נעשה לנשמע. לפני שהם שומעים, כבר אמרו נעשה. גם אפשר, יכול להיות שאפשר צריך לקרוא את זה, למה נמשלו ישראל התפוח? לומר לך, מה תפוח זה פריו קודם לעליו, אף ישראל הקדימו, נעשה לנשמע. שואל תספות, יקשר רבנו תם, שהרי אנו רואים שגדל כשאר אילנות. מה אתה אומר לי שתפוח פריו קודם לעליו? יש לנו תפוחים, והפרי לא קודם לעלים, קודם העלים, ויוצאת פריחה, ואז בא התפוח עצמו. אומר התוספות רבנו תם ומפרש, דתפוח היינו אתרוג. התפוח הזה זה לא תפוח שלנו היום, זה תפוח הזה הוא אתרוג. וריח הפך, אומר התוספות שם רבנו תם, וריח הפך כתפוחים שמופיע בשיר השירים, מתרגמינן כריחה דאתרוגה. ואתרוג, פריו קודם לעליו. איך? שדר באילן משנה לשנה. אתרוג ממשיך, מי שיש לו עץ אתרוגים יודע טוב, שהאתרוג ממשיך משנה לשנה. אז יוצא שהפרי מגיע עוד לפני שהעלים הגיעו, כי העלים שבאים השנה מוצאים אתרוג שהוא כבר משנה שעברה. אז לכן בעצם הוא אומר, אתרוג זה פרי שקודם לעליו. אך תימה, שואל התוספות, שמביא קרא כתפוח בעצי היער, דבהי קרא לא נמשלו ישראל לתפוח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. נכון? הקדוש ברוך הוא, והיה צריך להביא את ריח הפרק התפוחים. אנחנו צריכים פה בעצם, אי אפשר להמשיך הלאה, בלי לומר, התוספות שואל שאלה, אבל אולי הוא עונה תשובה. כאילו שהוא כביכול בא ואומר, ישראלים שלו לתפוח, לאתרוג, שפריו קודם לעליו, זוהי מדרגה אלוקית. כי הרי כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים, ומה שנקרא, אשתו כגופו, כן דודי זה כן אהובי בין הבנים, אז אשתו כגופו, עם ישראל כביכול, חלק אלו הממל, כמו הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, כי אור השכינה מאיר בנו. אז כמו שהוא כתפוח בעצי היער, גם אנחנו כתפוח. ושאלת תוספות היא כביכול, איך אומרים, הרמה לדרשה מתבקשת, כן? אבל בכל אופן, אנחנו לומדים פה שהתפוח הזה, זה ריח שדה של תפוחים, ואומר לנו בגמרא תענית כפתת, אמר לנו, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילה בשמי דרב, כריח שדה של תפוחים. שפריו קודם לעליו, אומרת לנו הגמרא בשבת פיחת, ואומר לנו התוספות, זה אתרוג. אנחנו שואלים, למה דווקא מריח יצחק אבינו, בבגדיו החמודות, בגדי אדם הראשון, של יעקב לבש, בגדי עשיו החמודות של יעקב לבש, שהם בעצם בגדי אדם הראשון, והוא מריח את ריח הקטורת כביכול, והוא מריח את זה משדה התפוחים, שדה האתרוגים, שפריו קודם לעליו. על מה מדובר פה? מה כל הדבר הזה? אומר המלבים, ריח בגדיו, שהבגדים הם משל על דברים שחוץ לגופו, שהוא ציון אל העושר וענייני העולם הזה. אין בם ריח בדבר רוחני. אומר, בגדים מה זה? זה, אתה יודע, חמלה עבודה, חקלאות, כלכלה, חברה, כל העולם הזה החיצוני. זה ריח בגדיו, נחזור על זה עוד פעם, הבגדים הם משל על דברים שחוץ לגופו, ציון אל העושר, ענייני העולם הזה, אין בהם, בדרך כלל אין בהם ריח דבר רוחני, זה כאילו טכניקה. אבל יצחק הרגיש, כי גם בבגדיו, הבגדים של יעקב, יש ריח ורוחניות. וחזל אמרו במליצתם כריח שדה של תפוחים, רצונו לומר אתרוגים, כמו שתוספות הביא. כי בכל פרי עץ, העצים והקליפות הם תפלים לפרי ואין בו ריח. טעם העץ לא כטעם פריו וגם לא כריח פריו. אבל האתרוג גם עצו ועליו יש בו ריח, וזה משל שגם קנייניו החיצוניים ועושרו יש בו ריח ורוחניות. לכסף יש ריח. כשמדובר בבני יעקב אבינו, בבני ישראל ועם ישראל, לכסף יש ריח. ריח, רוחניות, כריח שדה של ברכו השם, ריח של תפוחים, אתרוגים, שהאתרוגים האלה פריו קודם לעליו, מה הכוונה? שהעלים הם חלק ממשפחת הפרי. כלומר, הצד החיצוני, ובאמת אם נשים לב, משיח נמשל לעלה של הזית. למה לעלה ולא לזית עצמו? העלה זה כביכול ההופעה החיצונית. ריח בגדיו, הצד החיצוני, הוא בדיוק הצד שעושה את כל ההבדל. זה הקטורת שהולכת למקומות החיצוניים ביותר, הנמוכים ביותר, ומלקטת משם את כל האורות. גם החל בנשר החרה מלקטת את כל האורות, קושרת אותם אל הקדושה. וזה בעצם תיקון של חטא אדם הראשון, של תערוב את טוב ורע. שיא התיקון זה כשיוצאים החוצה ומהמקומות הכי סדום, בנות לוט, צדיקות שרצו לעשות טוב, אבל בתכלית, בנות שבאו על אביהם, כביכול מדברים, סיפור של תמר, תמר יושב את פתח עיניי, ויהודה חושב שבכלל היא כזאת או אחרת, אחר כך עושה תשובה ומתקן את הכל, אבל עוד פעם, כל הדרך, יש לך סיפורים שמה שנקרא, במונחים של היום, הם לא מחמיאים לשושלת המלכות בישראל. והתשובה היא זו המחמאה הכי גדולה. למה? משום שבעצם זוהי עבודה של הקטורת, שאין לך קורבן של קרבה יותר גדולה לקדוש ברוך הוא מאשר הקטורת. וזה ריח בגדיו של אדם הראשון, הוא לעשות, כמו שכתוב בתורתו של רבי מאיר, לעשות מקוטנות אור, קוטנות אור באלף, לתקן את המציאות החיצונית, שיהיה ברוחניות, שיהיה בריח. אז לכאורה, אז לפי זה, זה ממש נפלא. אז מה אתה אומר לי? עשיו איש שדה, יעקב אשתם יושב אוהלים. מה פתאום? אז מה הוא יושב אוהלים זה? האיש שדה, זה יעקב אבינו, כן? המרכבה לשכינה, אתה יושב אוהלים? להפך, ריח בגדם, ריח גן עדן, יש מקומות שו... כן, ריח שדה, ריח שדה התפוחים, בגדי אדם הראשון, קוטנות אור לקוטנות אור, איזה יופי, הכל נפלא. נו, אז למה זה צריך להיות בגדי עשיו? שזה יהיה בגדי יעקב? למה יעקב אשתם יושב אוהלים? שיהיה איש שדה? השאלה להפך, השאלה נהייתה יותר גדולה. זה לא מובן עכשיו בכלל, אחרי שעוד המשכת לי את כל מה שלמדנו עם סדום ועמק הסיבים, והמשכנו לעניין של שדה המכפלה, שתי ההין, שזה יוצא שין דלת יוד, שאמר לעולם הודעה, התגלות אור השם בתוך המציאות הגבולית, הקומה השנייה של המציאות, כל הדברים היפים שלמדנו, החורף המתוק הזה שרק התחיל, כן? הכל מתחבר כל כך יפה, רק דבר אחד לא מסתדר. עשיו הוא האיש שדה, יעקב אשתם יושב אוהלים, מה הוא יושב באוהלים? צל השדה! צא לשדה, כמו יצחק, לסוח בשדה. מה אתה עושה באוהלים? אומר השפת אמת, תראו במקור ג' פרשת לך לך שנת תפרש למד וב. נאמר אצל אברהם, התהלך לפניי והיה תמים. וזה בעצם על הברית מילה. שקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צריך לעשות ברית מילה, אז אתה תהיה שלם. אומר השפת אמת שיש לאדם שני כוחות בעולם הזה ובעולם העליון. לאדם עצמו, כל אחד מאיתנו, יש לו שתי קומות. עולם הזה, עולם העליון, כמו שלמדנו על השתי ההין, ביוד כבב כעולם, על מה הדן ועל מה דעתן, יש לכל אחד קומה ארסית, קומה נשמתית פנימית. והיינו, כוח הנפש שבגוף, וכוח הנשמה שלמעלה, שאינו מתפשט בגוף. לכל אחד מאיתנו יש כוח נשמתי, שהוא ממש מתחבר למעלה, עד כמה אתה מתוודע אליו, תלוי בעבודתך. מפיך השפת אמת ואומר, וכשהאדם זוכר ומקשר עצמו לכוח נשמתו, נקרא תמין, כלומר שלם, ובא בזכות המילה. ושם הוא אומר שבעצם האדם פה למטה הוא כמו פלג גופה, חצי גוף, חצי בן אדם. יש לאדם קומה שנייה, השאלה אם אתה מתחבר לנשמה שלך או לא. על ידי מה מתחברים ומתקשרים אל הקומה הנשמתית? על ידי קדושת הברית, קדושת המשפחה, קדושת איש ואישה, קדושת ברית המילה. ואומר בשפת אמת חיי שרה שנת הפרש ממזיין, תמים הוא כשהנפש מתדבק בשורשו. אז בעצם יוצא שמה זה להיות איש תם? איש תם זה בדיוק כמו שדיברנו. איש שלם, הוא לא חי רק את הקומה הארצית, הוא חי את שתי הקומות, לכן הוא איש תם. לעומת זאת אסב, איש יודע צייד איש שדה, הוא לא באמת איש שדה, הוא יודע ליחצן את עצמו כאילו הוא איש שדה, אבל בעצם מה שהוא יודע קודם כל זה צייד. ורש"י אומר לצוד ולרמות את אביו בפיו, ושואלו אבא איך מסרים את המלח, עושה מעצמו צדיק, ולכן הוא עייף ברציחה. למה הוא עייף ברציחה? כי בעצם עשיו פוגש את האורות הגדולים שבאים מאברהם יצחק, והוא מנסה להוריד אותם למציאות, והוא לא מצליח. הוא לא מצליח כי אין לו את האמת של תיתן אמת ליעקב. הוא איש צייד, הוא רמאי, הוא מייחצן את עצמו באופן אחד ומתנהג באמת באופן שני לגמרי. ולא מטעמים של כלי הקיבול של הקהל, שלאט לאט נכניס את המסר, שזה אפשר להבין, שיטות חינוכיות, איך לחנך את, מה שיכולים לקבל כרגע, המצווה שלו לומר דבר שאינו נשמע, זה בא מצד האמת, מצד החלטה חינוכית. אסתיו זה לא מצד החלטה חינוכית, זה מצד עייפות, עייפות מתיקון העולם, ייאוש מתיקון העולם. הוא חי את השדה, אבל הוא לא חי אותו בשדה המכפלה, הוא חי שדה אחד בלבד, את השדה שלמטה. ולכן יעקב הוא איש תם עם התמימות של שתי הקומות, של שדה המכפלה. אבל עשיו לא חי כך. עשיו חי בתור איש צייד, איש שדה. איש יודע צייד, איש שדה. כלומר, איש שדה של קומה אחת בלבד. ובעצם הרב קוק כותב לנו, בתראו במקור ג' שורה שלישית, ישראל ותחייתו ג' בספר אורות, חלק ישראל ותחייתו, פסקה ג'. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. בכל אומה יש קצת קודש, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. יש מה שנקרא יום א', בסדר, זה נגמר. זה לא, הם הפרידו דת מהמדינה. הם אמרו, אין ערכים יהודיים בתוך המציאות הכלכלית, החברתית, הפוליטית. לא, 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 לא. איש של תורה יהיה קלו בבית המדרש, ואיש פוליטי הוא יהיה בפוליטיקה, ואל תערבב לי זה עם זה, זה מין בשאינו מינו, וזה מה שהם עשו. למה הם עשו את זה? כי בימי הביניים, הכנסייה אכלה אותם מכל הכיוונים, הרסה להם את החיים, הרסה להם את המדינות, אז הם אמרו, די, מספיק, נשים את הכמרים, יהיה מה שנקרא, יום ראשון, שמה אצלם, וכל השאר חיים חופשי. וזה בעצם, הם ביצעו הפרדה דת מהמדינה. למה? כי הם לא מסוגלים היו לחבר זה עם זה. למה? כי עשיו הוא איש צייד, יודע צייד, איש שדה בקומה אחת, לא שתי קומות, לא מסוגל לחבר את שתי הקומות. עדיין, ואומר הרב קוק בישראל ותחייתו ג' לא כן בישראל. כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, כל הצד הכלכלי, העושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, ממקור הקודש הם נובעים. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל. כשאתם שואלים את עצמכם בטח מה קרה לכל מערכת המשפט, פשוט מאוד, למעלה מ-70 שנה חיים עם מערכת משפט שאין לה קשר לערכים של תורה. כמה אפשר להמשיך עם משפט שלא מחובר לשורשים הישראלים? כמה אפשר? אז זה מתחיל כבר להגיע למקומות של מלחמות עולם, של כל מיני מאבקים פנימיים, של דברים נוראים ואיומים, שאנחנו נמצאים בעיצומו של משבר יסודי במדינת ישראל, והמשבר היסודי הזה יש לו סימפטומים. מה שאנחנו רואים כלפי חוץ זה רק סימפטומים. הבעיה האמיתית זה עם שלא מחובר לעצמו. עכשיו אני אומר, הדרך אינה, לא בכפייה ולא בכיסופי ידיים ולא בשום דבר מהסוג הזה. הדרך היא בהסברה, ויש איך לעשות את זה בהסברה, בעדינות, בנעימות, להקים מערכת משפט מקבילה, שהיא נעשית מרצון, לתת לטעום את זה, לראות איך זה. יש דרכים איך לעשות את המעבר בעדינות ולהוכיח שהוא טוב, ולהוכיח שהוא יותר ערכי ומיטיב עם עם ישראל. יש דרכים מעשיות, פרקטיות לגמרי, לפרטי פרטים, איך לבצע את זה. אין פה כיסופי ידיים, אין פה שיפה כל המדינת הלכה, כל החרטה הזאת, סלחו לי על הביטוי, כל הקשקוש הזה, שמנסים פה ליצור אווירה של כאילו מישהו הולך לכפות משהו על מישהו. להפך, כרגע מה שקורה זה בכיוון ההפוך. אנחנו נגד כל צורה של כפייה. כרגע מה שצריכים זה לברר את הערכים. ברגע שנתחבר לעצמנו ונבין מה זה משפט ישראלי? משפט ישראלי זה שדה המכפלה. זה ההבנה של המציאות יש שתי קומות. של האדם יש שתי קומות. שהוא צריך להיות איש תם שמחובר בשתי קומותיו, שלם. לא חצי גוף, רק איש צייד עם יחצנים של צייד בפיו. ואיש שדה, אבל שדה לא מכפלה, שדה פה למטה. עייף ברציחה. שום תקווה של תיקון אמיתי לעולם. אז בעצם הכל לכאורה נפלא, חוץ מדבר אחד. אמרת לנו, עשיו איש יודע צייד, כלומר הוא רמאי, איש שדה, אבל תבין איזה שדה, היה לו פוטנציאל להיות שדה המכפלה, הוא לקח שדה אחד. ויעקב איש תם, הכל מצוין, הוא באמת מתמים את העולם הזה עם העולם העליון, עושה איזושהי שלמות, חי את העולם בשתי קומותיו במכפלה שלו, הכל נפלא. יושב אוהלים? אז למה הוא יושב אוהלים? אם הוא חי את העולם בשתי קומותיו, למה הוא מסתגר באוהל? זה עדיין לא מובן. אומרת הגמרא פסחים פייחת עמוד א', מקור ד', ואמר רבי אלעזר, מה ידכתיב? והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. אלוהי יעקב ולא אלוהי אברהם ויצחק? למה העמים יגידו אל בית אלוהי יעקב? מה זה? אלא, אומר לנו פה רבי אלעזר בפסחים פייחת, אלא לא כאברהם שכתוב בו הר. שנאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה. ולא כיצחק שכתוב בו שדה. שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. אלא כיעקב שקראו בית. שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, שזה בפרשת שבוע הבא. עכשיו מה אנחנו לומדים פה לדעת? שיש שלוש בחינות לשלושת אהבות. אנחנו לא רק בשדה, שדה זה יצחק. לך לאברהם זה הר, הגעת ליעקב זה בית, אולי זה אוהל. אז אנחנו עכשיו לא מבינים כלום, כי פה פתאום אנחנו קולטים, שמאוד השקענו בעניין של השדה, והשין דלת יוד, ושדה המכפלה שתי ה' נעשים ליוד, שאמרו לו לא מודע, התגלו תור השם בשדה, בבירור, בתפילת המנחה. האמת היא שזה היה צריך להיות מתבקש, יש גם תפילת שחרית, יש גם תפילת ערבית, יש אברהם ויעקב. אברהם כראו הר, יצחק כראו שדה. יעקב כראו בית, ואומר לנו רבי אלעזר שזה השיא. יעקב המובחר שבאבות, אלא כיעקב שכראו בית. אז אנחנו לא מבינים עכשיו כלום, למה? תראו איתי יחד במקור ה', אומר המדרש ספרי דברים פרשת ואתחנן כפחת, על מה שאומר משה רבנו, ההר הטוב הזה והלבנון, אומר המדרש, הכל קראו אותו הר. כלומר, אם היית אומר לי, יש בחינה של הר, אחר כך שדה, ואז מגיעים פנימה, הביתה. יעקב אבינו מיטתו שלמה, הכל טהור, הכל נקי כבר, אין לא ישמעאל, לא עשיו, בסדר, אז זה תהליך. מהר עברנו לשדה, משדה עברנו לבית, הגענו לבית, וזהו, ונגמר עכשיו, לא? אבל פתאום אנחנו רואים שכן מקדשים את מושג ההר. הנה תראו את המדרש, הכל קראו אותו הר. אברהם כראו הר, שנאמר, אשר יאמר היום בהר השם יראה, אז את זה ראינו. משה כראו הר, משה זכרי יעקב, והוא קורא לו הר בכל זאת, משה כראו הר שנאמר, ההר הטוב הזה. דוד כראו הר שנאמר, מי יעלה בהר השם? בתהילים. ישעיהו כראו הר, או ישעיה כתוב פה, כראו הר שנאמר, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם. מופיע פה בית, אבל המדרש מדגיש את ההר. גויים קראו אותו הר שנאמר, והמלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם. אותו פסוק שמופיע בפסחים פי ח', הספרי אומר, רגע, 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 אתה מדגיש בית, אבל לפני זה כתוב הר. אז כולם קוראים אותו הר. אנחנו לא מבינים כלום עכשיו. אז ההר זה לא משהו שהיה, איזה מין מוטציה ראשונית של אברהם אבינו, שהולכת ומתפתחת לשדה של יצחק, מגיעה לשיא של יעקב, ומעכשיו זה רק בית. לא, יש בחינת הר אצל משה, אצל דוד, אצל ישעיהו, אצל העמים לעתיד לבוא, ממשיכים לקרוא לזה הר. אז מה זה בחינת הר? עכשיו, התמיהה עוד יותר גדולה, כי אנחנו מוצאים שעשיו פה נקרא איש שדה, נכון? אבל הפסוק בעובדיה א', תראו במקור ה' שורה שלישית, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. שופטים את הר עשיו. לא הבנו, אמרת הוא הסתדה, פתאום נהיה הר עשיו. מה זה ההר הזה? ובשעיהו נ"ו גם כן, והביא אותי אל הר קודשי, ושימחתי בבית תפילתי. אז יש הר ויש בית. מה, למה אתה פתאום תאר לי כאילו לא הר, לא שדק, לא הר של אברהם, לא שדה של יצחק, בית של יעקב, מה זה? אבל אתה רואה שבחינת הר מדגישים אותה, ואני מזכיר לכם שבסוף מקור א' ראינו ששדה זה ירושלים. ציון שדה תחרש, קרח שדה אשר ברכו השם דה ירושלים, שדה יער, שדה זה ירושלים. אז יש בחינת שדה בירושלים, יש בחינת הר ויש בחינת בית. זה לא כאילו בחינות ראשוניות שנמחקות, הן קיימות לעד. אז מה הן? מה זה הר? מה זה שדה? מה זה בית? אומר הנועם אלי מלך, זכותו יגן עלינו, מקור זין, לפרשת וישלח. אז אני, מה שנקרא, הוצאתי מתוכו איזה שני משפטים, הוא שם מעריך יותר, כדאי לראות בפנים. אומר הנועם אלי מלך כך, אברהם כראו הר, והר הוא רמז לעולמות העליונים, אשר לית בהם תפיסה כלל, כי אם במחשבה ודבקות. מפתח יפה יפה. אומר לנו הנועם אלי מלך, אתה יודע מה זה הר? הר זה האמונה, כשהיא מתעסקת במקום שהיא אומרת, עד כאן תבוא, אי אפשר לתפוס את המהות עצמה, רק את ההתגלות. כל האמונה היהודית בשורש של בירור היחס בין האדם לאלוהיו. אנחנו רק מוח אנושי, לא יכול להיות מחשבה תפיס בה, ראות הדליבה כן תפיס בה, איך תפיס בה, מה תפיס בה, במהות עצמה לא יכול לתפוס, בהתגלות שמתגיע אלינו כן יכול לתפוס, לימוד מאוד עמוק שצריך ללמוד שם, אבל כל העיסוק בעולמות העליונים, בשורש האמונה, במחשבה הישראלית, לזה קוראים הר. ואני רק אזכיר שהמהרש"א בפסחים אומר שזה קשור למקדש ראשון, שני ושלישי, שלושת האבות, וגם, כלומר, אר, שדה ובית, וגם הנועם אלימלך מחבר את זה ככה בהקשר הזה, מי שרוצה לראות את זה יראה בפנים. אז אברהם, אם ככה קראו הר, מה זה הר? הר זה המחשבה, ההתעלות לגאות השם, למעלה. לדעת את גאות השם, את הבלתי נתפסות שלו, ואת האור שהוא כן משפיע אלינו. זה הר, המחשבה. והיה יצחק אבינו, עליו השלום, רוצה לתקן לישראל, לסבר את כוח עשיו על ידי הדיבור. וזהו, ויצא יצחק לסוח בשדה. אז שימו לב טוב. אז אומר לנו המלך, הר, מחשבה. שדה זה דיבור. כלומר, ההר מתעסק עם הבלתי נתפס, עם האמונה, עם שורש האמונה, עם העולמות העליונים. עשה עיני אל ההרים, אומר שמה, מזכיר שמה נועם אלי מלך, מאין יבוא עזרי, מהעין הבלתי נתפס, מהאמונה הטהורה והזקה, כפי שמרן הרב קוק מעריך להסביר בזרעונים ה' ועוד בספר אורות ועוד מקומות. אז בכל אופן לענייננו, מחשבת האמונה זה אברהם אבינו. יצחק זה להוריד את הדברים לדיבור. מה שאפשר לתפוס, להוריד את זה למציאות הארצית, המעשית, על ידי דיבור. מה זה יעקב? הנועם אלי מלך לא כותב את כלום. לא כותב. שנזכה לבית אלוהי יעקב. הוא לא מסביר לכאורה ככה, אני לא ראיתי. ניסיתי, עברתי כמה פעמים. הוא לא מסביר. עכשיו, אז אפשר להגיד, תראה, אם אברהם הוא מחשבה, הגילוי של האלוקות, של הקדוש ברוך הוא והיקרא בשם השם וכו', האמונה הטהורה והזקה, האמונה באל אחד, יצחק הוא הדיבור, כלומר להוריד את הדברים למציאות הארצית. בסדר, אז מה זה יעקב? יעקב זה לא רק דיבור, אלא מעשה. ואז נגיד שאברהם הר זה מחשבה, יצחק שדה זה דיבור, לסוח בשדה זה דיבור, ולכן אצל אברהם הר זה מחשבה, לכן יראה לשון ראייה, שזה עניין של חשיבה, הבנה וכן הלאה. אז אברהם הר מחשבה, ראייה. יצחק זה דיבור, שדה, ולהוריד את הדברים לכאן למטה. ולעומת זאת יעקב זה בית, שזה אולי מעשה. לא יודעים איך, אבל מעשה. לא מסתדר. למה לא מסתדר? תראו איתי ביחד במקור זין, אומר הרב קוק בורות הקודש, חלק ג' מידת הפרישות, עוד כף ד', מקור זין. בחוץ לארץ, אומר הרב, אין מתגלה כי עם הערך של המעשה. חוץ לארץ אפשר רק לקיים מצוות, זהו. מה אפשר לתפוס? לא יותר מדי. המעשה. ובארץ ישראל כולה, הערך של הדיבור, הערך של הדיבור, כבר דיבורים של אמונה, ובבית המקדש, הערך של המחשבה, כשאתה מגיע לבית המקדש, זה כבר כוונות טהורות, מחשבות טהורות, יכולת המחשבה להשפיע על העולם. עכשיו, אומר הרב, לכל מי שמצפה יותר לישועה, כרגע עוד לא זכינו לגאולה, מה עושים? מי שמצפה יותר לישועה, ערכי הדיבור והמחשבה מתגלים לו ביותר, ומאתרים את ערכי המעשה שלו. על כן נסמכו שאלות ששואלים את האדם כשהוא בא לעולם הבא, לעולם העליון, נסמכו שאלות, פלפלת בחוכמה וציפית לישועה זו לזו, כי ציפייה לישועה מביאה אותך למקום של פלפול בחוכמה, דהיינו הבנות עמוקות, דיבורים גדולים, מחשבות ארוכות, עליונות, עילאיות וכן הלאה. מה כתוב פה אבל? חוץ לארץ מעשה, ארץ ישראל דיבור, בית המקדש מחשבה. אז זה גם מאוד הגיוני. מהמעשה מתעלים לדיבורים קדושים, ומדיבורים קדושים מתעלים למחשבה קדושה. אז אתה לא יכול להגיד לי, אברהם הר מחשבה, אחר כך מתקדמים ליצחק דיבור, יצחק דיבור שדה, ובסוף מגיעים לשיא יעקב בית מעשה, כי זה הרי עובד הפוך. ממעשה עולים לדיבור קדוש, ממעשה קדוש לדיבור קדוש, מדיבור קדוש, דיבור מבטא את העניין של האדם ואת את הביטוי שלו שהוא מתחיל לבטא את עצמו בקדושה, ובסוף זה עולה למחשבה. אז זה הולך הפוך, זה היה צריך להיות מבית לשדה להר. אתה מציג לי מהר לשדה לבית, משהו פה לא מסתדר. אז כאן אנחנו זוכים לפסקה ברב קוק שבעצם לוקחת אותנו להבנה שמחברת לנו את כל מה שלמדנו עד כה, וגם את השאלות ששאלנו על פרשתנו שלנו. תראו במקור ח', אומר הרב קוק בקובץ ג' נון ה', אומר הרב כך, העולם האלילי, בעבר, בהווה, איפה שהוא נמצא, כן? העולם האלילי, שואפו להיות קשור אל הטבע כמו שהוא. כמו שהוא. הפסקה אני קורא אותה בדילוגים, כי לא היה מקום על הדף, מוזמנים לקרוא בפנים. העולם האלילי, שואפו להיות קשור אל הטבע כמו שהוא. זהו, רוצה להיות איש שדה במובן של הטבע. טבע, לא שדה המכפלה, אלא הטבע. הרע והכיור ששרויים הם במעמקים של הטבע, עושים הם את פריים, מוציאים גפן סדום, ומפרים שדמות אמורה. אומר הרב, ברגע שאתה שוקע בטבע, כמו שהוא, עם כל הרע והכיור שבו, אתה מגיע לסד הסדומי שחוסם, ומוצאים גפן סדום, גפן שהיא הזוקה, סגורה בסד, שאין בו חיות, שאין בו חסד, כמו שלמדנו בשיעור על סדום. ממשיך הרב ואומר, אם אותו הכישור העליון, העומד למעלה מהטבע עם כל תערובות זוהמתו, הטבע עם כל תערובות זוהמתו, יש כישור עליון שעומד מעליו. אם הוא לא היה מאיר בעולם, אותו כישור עליון, לא הייתה כל תקווה להצילות וגדולת רוח. שומעים? אומר הרב, בלי המכפלה, בלי שיהיה את האצילות העליונה, בלי שיש לנו התקשרות לשם, תמים תהיה ובריתו להודיעם על ידי קדושת הברית, קדושת המשפחה, להתעלות אל המקום הזה של הקומה הנשמתית. אם לא היה לנו התקשרות לאצילות העליונה, חמנה לצלן, הטבע עם כל הזוהמה שלו, היה ממשיך לשלוט בעולם. ובואו נבין, כשאנחנו מדברים על היסטוריה, אפילו של אירופה, זה אנשים היו שם מסכנים איומים ונוראים. כשקוראים קצת מה זה היה ריצ'רד לב הארי כביכול, כן? מה זה היה המלך ארתור, מה זה היה הפאודליזם, מה זה היה ניצול של המונים, העבודת אלילים ששלטה שם, הדמיונות המטורפים, תחרויות של רציחות כשעשו על ההמונים, הגיליוטינה בצרפת, יושבות סורגות ומתבוננות איך קורטים ראשים של אנשים, דברים איומים ונוראים עשיה באירופה הברברית. דברים איומים ונוראים. אבל עם ישראל בא והביא לעולם את הכישור ליסוד האצילי האלוהי העליון, שהוא מנצח על הטבע, והוא מוציא את הטבע מהרשעות שלו. ממשיך הרב ואומר, אבל כשם שגדול הוא הטבע, כן, ועוד באין ארוך יותר מזה, עומד על גביו העולם הגדול שלמעלה מן הטבע, העולם שכולו אצילות וטוהר. הר השם ומקום קודשו, הר השם ומקום קודשו. מה זה ההר? האצילות העליונה, המחשבה העליונה, האצילות העליונה. ממשיך הרב ואומר, ומה זה הטבע? הטבע לכאורה זה השדה. עשיו לקח את הטבע, זהו. איש יודע צייד איש שדה, לא לקח את שדה המכפלה, רק את השדה של הטבע התחתון. לכן הוא היה עייף ברציחה, כי לא היה לו התקשרות אל העולם העליון, אל העולם האצילי. אז יש לנו בינתיים הר, שזה הצד האצילי, השדה, שאם אתה לא יודע לקצור אותה לעולם האצילי, הוא רחמנה לצלן, עולם עייף ומיואש, ממשיך הרב ואומר, מפני העומק והגודל של כל אחד מהעולמים הללו, כלומר, העולם של האצילות העליונה, העולם הנשמתי, והעולם הטבעי, עולמנו, עולם הזה, שניהם עולמות גדולים, כיוון שהאדם מתקשר באחד מהם, הרי הוא מושכו אליו, עד שהקשר שלו עם העולם האחר, מתרופף ונחלש. אם בן אדם נהיה מאוד מאוד אצילי, מתרופף הקשר שלו למציאות הארצית. אם בן אדם נהיה מאוד מאוד במציאות של הטבע הארצי, ככה, גס, מתרופף הקשר לעולם האצילי. אומר הרב, אבל חולשה אנושית היא, מה שלא יכול לקשר את עצמו יפה יפה עם הערכים כולם של שני העולמים. אבל זה חולשה אנושית. אתה צריך ללמוד את המכפלתיות, להבין שצריך לחיות את שני העולמים ביחד. הולך הוא האדם ומשתלם, עד שיסתגל סוף סוף האדם להזיב המלא ולחוסן השלם של קוממיות, שהוא מצב של שתי קומות, קומת הטבע וקומת האצילות, בכל מילואם ושלמותם. ואומר הרב, הוד הגדולה הזאת גנוזה היא במשיחיות הישראלית, שהיא מלכות שמיים וארץ יחדיו. גילוי אור השם עושה שמיים וארץ, הקורא אליהם ויעמדו יחדיו. ויעמדו יחדיו לעשות מהם דבר אחד, קישור אחד. וזה, לפי זה, הר שדה ובית, זה לא מוטציה מתפתחת. הר שדה ובית זה שלוש בחינות חיות וקיימות שצריך לדעת לחבר אותם. ואנחנו אומרים בתפילה, והשב העבודה לדביר ביתך. השב, תרשו לי לומר על דרך הרמז, הר שדה בית. והשב העבודה לדביר ביתך. ובעצם הנקודה העיקרית היא להבין שאברהם אבינו הביא את הקישור לאצילות, כמו שהבאנו את הרב צבי יהודה בשבוע שעבר, שעניינו של אברהם אבינו בכפילות, ללמד על העולם העליון, ויקרא בשם השם. יצחק בא ובדיבוריו הראה שהאור יורד אל הטבע, אל השדה, אל המציאות הארצית. אבל בינתיים היה את ההר של אברהם, את השדה של יצחק. בא יעקב אבינו ומכליל את הכל לתוך בית אחד שהכל כלול בו. ונסביר את הדברים מתוך הפסוק בתהילים כף זין ד' בסוף מקור ח'. אחת שאלתי מאת השם, אומר דוד המלך, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. כמדומני שמעתי את זה בשמו של הרב נריה, שאמר, מה זה שבתי בבית השם? מה, דוד המלך היה מלך, הוא לא היה אברך. נכון שבלילות היה לומד, שר להשם, הכל נכון, אבל מה זה שבתי בבית השם כל ימי חיי? מה רוצה ללכת לישיבה? ומי ניהל את המלאכה? מי יחזיק את הכלכלה? מי ינצח את המלחמות? מי ידאג למשפט? מה זה שבתי בבית השם כל ימי חיי? אומר הרב נריה, כל כך יפה, וזה מתחבר כפתור ופרח למה שלמדנו במרן הרב, ופשוט שזה כך, כי הרי בבית הקדוש הזה הוא למד אצלו. כן? אומר, תדע לך, דוד המלך ביקש, שלכל מקום שהוא הולך, שהוא יוצא למלחמה, שזה יהיה בתוך בית השם. כשהוא מטפל בכלכלה, שזה יהיה בתוך בית השם. כשהוא מטפל בעניינים חברתיים, פוליטיים, כל מיני תחכים שהוא היה צריך להתמודד איתם מצד כל מיני מצביעים שלו וכל דברים שקרו והתרחשו מסביבו שלא ברצונו, כל הדברים האלה הוא אומר, אני רוצה להרגיש כל הזמן בבית השם. זה יעקב אבינו. לא מוחקים את בחינת הר, חס ושלום. בחינת הר זה האלוקות, הבלתי נתפסת, האמונה הגדולה, הילאיות. לא מוחקים בחינת שדה, רחמנה ליצלן. זה לסוח בשדה, צריך לרדת, לשוח, לרדת למקום הארצי, לדבר, לרדת אל העם, להוריד את הדברים. אלא שלוקחים בסופו של דבר את העולם האצילי ואת העולם הטבעי, ומחברים אותם יחדיו לבית אחד, בית שכולל את הכל. זאת העבודה הגדולה של בית יעקב, לכו ונלכה באור השם. בית יעקב, הבית הזה זה בית שיש בו גם את העילאיות השמימית, האמונית, הכי גבוהה שיש, וגם את המציאות הארצית שיורדת למטה, אבל הכל כלול כאחד. איך הרב מסיים ואומר פה, הגדולה הזאת, הוד הגדולה הזאת, גנוזה היא במשיחיות הישראלית, שהיא מלכות שמיים וארץ יחדיו. גילוי אור השם עושה שמיים וארץ, הקורא עליהם ויעמדו יחדיו. הוא מחבר אותם לעמוד כדבר אחד, כקומה אחת, למרות שהם שתי קומות. אומר הרב צבי יהודה, כל כך יפה, תראו במקור תת, שיחות הרב צבי יהודה בראשית, עמוד 215, הוא אומר כך, שאין שלישיית האבות דבר שבמקרה. כלומר, זה שיש לנו אברהם, הר, יצחק, שדה, יעקב ובית, זה לא שלישייה, במקרה יש לנו שלושה. עכשיו, אין אבות אלא שלושה. אי אפשר להגיד אב על אף אחד אחר, רק על אברהם, יצחק ויעקב. משלשים לך קדושה. קדושה משולשת, שלוש מדרגות. מקורה של הקדושה הזאת איפה, ושם הוא מציין שגם את זה גנבו מאיתנו, אותה דת שיצאה מעם ישראל, גם את זה היא גנבה. השילוש הקדוש זה גניבה מפה, מהקדושה המשולשת שלנו. משלשים לך הקדושה, מקורה בישעיהו. הפסוק בישעיהו אומר, קדוש, 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. ובתרגום, שאנחנו אומרים בהובה לציון, קדושה דה סדרה כל בוקר, והעולם כולו מתקיים על הקדושה דה סדרה הזה, כמו שאומרת הגמרא, קדיש בשמי, למה שלוש פעמים קדוש? קדיש בשמי מרומה, אילאה בית שכינתה. קדוש בשמי מרום, אילאה בית שכינתו, שמה למעלה. מה הקדוש השני? קדיש על הארעה, עובד גבורתה. קדוש על הארץ, מעשה גבורתו. אז היה לנו בינתיים את אברהם, הר, ואת יצחק השדה. קדיש בשמי מרומה אילה בית שכינתה, ההר של אברהם אבינו בהר השם יראה. קדיש על הרעה עובד גבורתה, זה השדה של ויצא יצחק לסוח בשדה, תפילת המנחה באמצע העבודה כמו שהזכרנו בפעם הקודמת. קדיש לעלם ולעלמי עלמיה, מה זה? קדוש לעולם ולעולמי עולמים, מה הכוונה פה? אומר הרב צבי יהודה שבאמת אין כאן שני דברים נפרדים, אלא שהשמיים והארץ מאוחדים. זאת אחדות אחת, והבעיה הזאת איננה בעיה של אנשים רק שלא למדו. זאת בעיה של אנשים שכן למדו. שאתה בא ואומר להם, חברים, הנתק הזה שנמצא בתפיסה שלנו, של נשי בית המדרש, הוא גורם לאנשים שלא זכו ללמוד לתפיסות עקומות עוד יותר. אם אנחנו לא מתיישרים לקדוש, קדוש, קדוש, השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, אל תציא לי פה חלקים ממדינת ישראל, מעם ישראל, חלקי ציבוריות ישראלית, תוציא לי אותם מהשגחת התורה, מאור התורה, אין כזה דבר. הכל תורה, הכל מאיר באור הישראלי הנשמתי, יש פה קומה כפולה. אם אתה מדבר ככה על הצד הפוליטי כדוגמה הכי מתבקשת, אז איש יודע צייד, אתה יודע מה זה? שהוא צד את הבריות בפיו. מה זה אם לא האופי של הפוליטיקה הישראלית היום? צד את הבריות בפיו. ממילא הוא ישתדה, לא שדה המכפלה, שדה עם קומה אחת. הוא לא רואה את הקומה השנייה בכלל. למה זה כך? למה זה נטול כל עמקות? נטול כל עומק אידיאולוגי, וממילא גם נטול אמונה, נטול ישרות, נטול לדברים הכי בסיסיים. למה זה כך? כי מדובר באיש יודע צייד, ומתוך כך הוא יסתדה, אז יהיה שדה שהשם יעזור לכולנו. שם ירחם על כולנו שדה כזה. אנחנו מוכרחים לחזור לקדושה התמימה, הקדושה המשולשת. קדיש בשמי מרומה אילה בית שכינתה בתי מדרשות. קדיש על הרע עבד גבורתה העם שבשדות. העם שבשדות, קדיש לעלם ולעלמי עלמיה, זאת צריכה להיות התפיסה הישראלית המנהיגה את כל המהלך של מדינת ישראל, תפיסה שמבינה שהכל אחד, עולמי עולמים הכל אחד. אני שאלה לנו שאלה, אם זה כך, אז הכל היה בסדר עם יעקב אשתם, עדיין זה מחובר למה שאנחנו אומרים, הכל טוב, התמימות של שתי הקומות, אבל למה יוסף אוהלים? למה אוהלים? אומר הרען הרב קוק באות הקודש ד' האהבה הכוללת אות ממך, תראו באות יוד פה לפנינו. איסתם יוסף אוהלים, אוהל אברהם ואוהל יצחק, המתמזג בתפארת ישראל, כמה שזה מקסים. אומר הרב קוק, אתה יודע מה זה יוסף אוהלים? האוהל של עולם האצילות, האוהל של העולם של השדה הטבעי, האוהל של ההר, ההר של אברהם אבינו, והאוהל הישראלי של הדיבור, של השיח, של תפילת מנחה, שני האוהלים יחדיו, הוא יושב בשני האוהלים, והוא ממזג אותם בתמימות, בשלמות אחת, בתוך הבית הישראלי, שהכל בפנים, ההר בפנים, התפיסות האמוניות הכי עילאיות בפנים, וגם התפיסות הארציות של המציאות הארצית, של השדה, של העם שבשדות, של הבירורים. עכשיו אם אנחנו חוזרים לעניין של ירושלים שנקראת הר ונקראת שדה, וירושלים גם נקראת בית, ובבגדי סב החמודות, משום שכל המציאות של תיקון חטא אדם הראשון, זה בדיוק זה, הר, שדה, בית. היכולת להכליל, תחזיר אותנו חזרה לריח גן עדן, שזה ריח שדה אשר ברכו השם, ראה ריח בני, לשון של בניין, כריח שדה אשר ברכו השם. וזה בעצם, כשאנחנו מדברים על רות, עינייך בשדה אשר יקצרון, אומר לה, עינייך בשדה, זה השדה של ירושלים. למה עינייך? כי המלכים, עיקר עיסוקם, בשדה. אבל בסופו של דבר האמת היא שמלכות בית דוד היא כזו שהיא זוכה לבית יעקב, לחיבור של הכל ביחד. וזה בעצם למעשה ההבנה מדוע אברהם קורא הר, דוד ממשיך לקרוא הר, ישעיהו קורא הר. ברור, וצריך לשפוט את הר עשיו, כי הר עשיו הוא ההר שכופר באמונה הישראלית שמאמינה שלמרות שהקדוש ברוך הוא בלתי נתפס מעל כל תפיסה והבנה, ובכל זאת הוא יורד ומאיר את העולם של המציאות הארצית הגשמית פה למטה. ולכן זה לשפוט את הר עשיו, כי המשפט הישראלי העניין שלו הוא בדיוק זה, לבוא ולומר שההר הבלתי נתפס שמה, גאות השם, יורדת אל השיח הישראלי, אל הדיבור, ומגיעה בסופו של דבר להיות בבית אחד, חבר את המציאות הארצית אל המציאות האלוקית, קיבלת בדיוק את המשפט הישראלי. וזה בעצם מתבטא כל כך יפה בבקשה של דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם. כל ימי חיי, בכל מה שאני עושה, כשהכל יהיה מחובר אל בית השם. והעבודה הגדולה היא היום, חברים, להאיר את האור הזה בכל עם ישראל. להביא עמקות לשיח, להביא את האורות לשיח. כרגע אנשים נלחמים כאילו נגד יהדות, משום שהם לא יודעים מה זה יהדות. משום שחושבים שזה יהדות, זה מה שמציגים להם כל מיני אנשי צייד שצדים אותם בפיהם, או מתוך כוונה, רובם לדעתי מתוך בורות. וחושבים שהם נלחמים מלחמת קודש נגד איזה משהו פרימיטיבי, ולא יודעים שהם פשוט לא למדו, ולא יודעים ולא מבינים. וכדי שבאמת יהיה אפשר להתחיל לתקן, להתחיל להאיר את האור, לסלק את החומות, לאחד את העם מחדש, להחזיר את עם ישראל לאהבת תורה, לאהבת הארץ, לאהבת ישראל אמיתית, אנחנו מוכרחים שהכל ייכנס לתוך הבית, לא רק כל הבחינות, גם כל האנשים וכל עמך ישראל. צריך פה תורה שהיא רחבה, מכלילה, מהירה, על מנת שעם ישראל יחזור אל האור הגדול שלו, עד שנזכה מתוך כך באמת להעיר שכל העמים יגידו, בואו נלך אל הר, אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. חזקו ואמצו.